על רגל אחת, תורה עין ה', שנקראת על הפסוק, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי ארץ. אומר רבנו, תבועה באדם מידה רעה של ניצחון, מלחמה ומחלוקת, הנובעת מאחירות הדמים, היינו דמים בהמיים, שבאים מהפסולת של מידת הגבורה, התבועה בו. האדם כולל את כל חלקי הבריאה. האדם נקרא עולם קטן. זאת אומרת, הוא קופי של כל האינסוף. קופי. מה שאתה מוצא באדם, או מה שאתה מוצא בבריאה, מנגנון, עיקרון, משהו, אתה תמצא את זה באדם. זה נמצא, עד שתמצא, אבל זה נמצא. לאט לאט מוצאים. למשל, דוגמה. השכל הזה שיש ב-DNA למשל, אותו עיקרון, אותו שכל נמצא בבריאה, לא יודע איפה. אולי תמצא את זה, בטוח, לא אולי. אתה תמצא את זה בשאר העולמות הפרטיים, מה זה נקרא עולם? עולם הצומח זה עולם, עולם החי זה עולם, עולם הדומם זה עולם, עולם הכוכבים זה עולם, עולם הגלקסיות זה עולם, אנחנו קוראים זה עולם. כאילו קטגוריה. עכשיו, אתה תמצא את זה, עיקרון שאתה מוצא באחת הקטגוריות, הוא נמצא בכל הקטגוריות. האריז"ל קורא לזה שהעולמות הם כגלדי בצלים. קליפה, ביטה, קליפה, 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 קליפה. עכשיו, אותו הוא הולך לאורך כל הדרך. זה סוד חשוב מאוד, עיקרון חשוב מאוד. בשביל להבין מה האדם על העולם ומה העולם על האדם.
למה?
למה? אם עכשיו אתה יודע את הדבר הזה, כן? נגיד, אתה יודע את הדבר הזה, איך בנוי העיקרון הזה, דוגמה, כשהבנו של ה-DNA. כשאתה הולך לחקור עכשיו משהו אחר, שהוא לא אדם, פעולות, נגיד, של הכוכבים, פעולות בעולם הצומח, לא יודע, משהו, אני לא עסוק במדעי הטבע. אתה צריך לחפש שם את העיקרון הזה שאתה כבר יודע שהוא קיים באדם, כי הוא שם. במקום לגשש ולגשש באפלה, תחפש את העיקרון שם. הוא נמצא שם. אותו דבר הפוך. אתה יכול למצוא שם הדבר, עיקרון, אם תתפוס שזה עיקרון, חפש אותו באדם, תמצא אותו גם באדם. האדם הוא קופי. למה זה ככה? כי כל המציאות, כל האינסוף, היא ביטוי לאלוקות, לנסתר. כל עולם הוא קופי של העולם שתחתיו. רק זה מתבטא בשמות אחרים. בתורת הנפש, בעולם הנפש, אתה תמצא עיקרון מסוים, אתה תמצא אותו, את העיקרון הזה גם נמצא בעולם הביולוגיה. כל המציאות זה ביטוי של האינסוף, של הקדוש ברוך הוא, של החוכמה האלוקית. והחוכמה האלוקית היא מתגלה, מתבטאת במציאות. מבשרי, הפסוק אומר, אחזה אלוה, דוד המלך אומר, מבשרי. מהמערכות שלי, מהמנגנון, מהשכל, שאיך אני בנוי, זה אלוה. אני אבין, כביכול, כי זה רק צמצום, אני אבין את החוכמה האלוקית. אז רבנו אומר דבר כזה. נתחיל מלמטה. או נתחיל את זה מלמטה, נמשיל את זה באילן. יש שורש, גזע, ענפים, ענפי ענפים, עלים וכו'. אז כל הבריאה היא אילן. אז בוא נתפוס איזה ענף. בוא ניקח את עולם החי, בעלי חיים. יש איזה דבר משותף לכל בעלי החיים? יש, בטוח, נכון? תיקח באופן פרטי, נגיד, חלק מסוים בעלי החיים. נגיד, הכלבים, עולם הכלבים, עולם האריות, עולם הנמרים. יש משהו משותף להם? לכל הנמרים? יש. לכלבים יש משהו משותף? יש משהו, עיקרון משותף. חבר את כולם ביחד, אני קורא להם עולם החי. זאת אומרת, אני ירדתי עכשיו לשורש של הענף, שנקרא עולם החי. שורש של הענף, הוא כולל את כל מי שנמצא על הענף. זאת אומרת, הדבר המשותף לכלבים, לחתולים, לאריות, לנמרים וכו' וכו', שכל זה ענף של עולם החי, כולו נמצא בשורש שלו שבו הוא דבוק לענף היותר גדול או לגזע, מאיפה שהוא הוא הצידה, הענף הזה. זאת אומרת, העיקרון של כל עולם החי נמצא בשורש, בחיבור שלו לגזע. אם אני תופס את הגז, את הקטע הזה, תפסתי את כל סוגי הבעלי חיים. זאת אומרת, אני לא צריך עכשיו ללכת לפעול, דוגמה, לפעול עם שכל מסוים על הכלבים, כי אצלהם זה בנוי ככה, ועם האריות לפעול עם שכל שני, ועם הנמרים לעבוד עם שכל שלישי, כי הרי כל אחד מהם הוא שונה. כשאני הולך לשורש, לחיבור, שתופס את כל העולם החי, ישנו שכל אחד שהוא עיקרון שהוא תופס את כל עולם החי. בסדר? נלך על ענף אחר, עולם הצומח, אותו סיפור. נלך על עולם הכוכבים, אותו סיפור, גלקסיות, אדמה, אותו, ביולוגיה, אותו דבר, הכל. יש שכל שכולל את כל פרטי. בוא נרד יותר למטה, בגזע. אני יכול לתפוס שם נקודה שהיא תכלול לי שכל, שהיא יכלול לי עיקרון, שהיא יכלול לי את כל הענפים שאמרתי. היי, צומח, דומם, מדבר וכו'. זאת אומרת, על ידי שכל אחד, הכל. תרד יותר למטה, יותר למטה, עד השורש, יש שכל אחד בלבד, שהוא השכל, העיקרון של כל האינסוף. זה שכל ענק, שאי אפשר לתאר אותו. שאני לא צריך באופן פרטי להשתמש עם שכל פרטי לכל אחד ואחד לפי המהות שלו, שיש שכל יותר עמוק שהוא כולל את הכל. אז עכשיו כשאתה לומד, כשיש לך את הידיעה הזאת, כשאתה לומד שכל מסוים, מצליח לקלוט שכל מסוים באחד הענפים, אתה מבין שכל מה שבא אחר כך עובד על אותו עיקרון. אז עכשיו האדם, היות שהוא כולל את כל הבריאה, הוא עולם קטן, אז יש בו את הטבעים, בטבע הוא נולד עם טבעים שכוללים את כל מה שיש בבריאה. נגיד, יש בעל חי שהוא מסוגל לחיות בקרח. הדוב הזה, אני לא יודע איך קוראים לו. תשים אותו באפריקה, הוא לא ישרוד. קח את ההוא שבאפריקה, תשים אותו בקרח, הוא לא ישרוד. הוא, זה המהות שלו. האדם כולל גם את זה וגם את זה וגם את זה. את כל האפשרויות של כל בעלי החיים כלולים בו. לכן אדם, מה שתעשה ממנו הוא ישרוד. תשים אותו בקרח הוא ישרוד, תשים אותו באפריקה הוא ישרוד. תוך כמה ימים טק טק יתרגל, תכניס אותו לצינוק, סגור אותו, הוא ישרוד. תשים אותו בירח, בחלל, הוא יסתגל וישרוד. כי הוא כולל, זה במהות שלו הכל, הוא כולל הכל. אז הוא יכול את הכל, לכן הוא הכל מסתדר, כי הוא כולל. אז זה גם לטוב וגם לרע. כי הרי יש מידות שאנחנו לא קוראים להם רעים אצל בעלי החיים. בעל חי, מידת הניצחון אצלו, זה לא מידה רעה, כי הוא צריך לנצח, ככה זה עובד, נגיד, את הסחרים האחרים כדי לשלוט בעדר. אז מידת הניצחון זה מתאים? לא. האדם, היות שהוא כלול מהכל, יש לו גם את הדבר הזה. מידת הניצחון, המחלוקת. וזה יושב לו בתוך הפנימיות שלו, והאדם צריך לנווט את זה למקום הנכון. זה טבוע בו. לנווט את זה למקום הנכון, זאת אומרת להשתמש עם המידה הזאת לטובה. כל עוד שהוא לא תיקן את המידה הזאת, זה נקרא שהוא לא תיקן אותה, אז אתה תראה את האדם הזה, אם ירצה או לא ירצה, הוא כל הזמן רוצה לנצח אותך. הוא כל הזמן במלחמה. הוא יושב איתך בשיחה, בחברה, מדברים, זה אומר רעיון, זה אומר רעיון. מתעוררת לו עמידה ואוטומט, אפילו שהוא מסכים, באופן עקרוני הוא מסכים לרעיון שאתה אמרת, המידה של הניצחון מתעוררת לו ומביאה לו רעיון חדשני. אוטומט, ממציאה לו את הרעיון לסתור אותך ולהגיד שלא ככה, אלא ככה וכו' וכו'. וזה מתבטא בדיבור, זה מתבטא במלחמות בין כל מה שיש בעולם, מלחמות בין אומות, בין מדינות. מלחמה הזאת היא בין מי למי. מלחמה בין מדינות זה מלחמה בין מי למי. זה מלחמה בין האיש שעומד בראש המדינה הזאת מול האיש שעומד בראש המדינה הזאת. זאת מלחמה פרטית בין שני אנשים. רק הכיסוי הוא, למידת הניצחון, הכיסוי הוא, סתם אני ממציא המצאות, אתם לוקחים לנו את המים למדינה, הכלכלה שלנו נפגעת בגללכם, או המעברים האלה שייכים לנו. זה הכל כיסוי למלחמה, למידה הזאת שיש באדם עצמו. הוא מבטא אותה, מחסם אותה בהצגה של כאילו למען כולם, והוא מצליח ככה לשכנע את כל, כי הוא גם חכם והוא יודע מה הם אוהבים. למשל, תאוות ממון בארצות הברית זה מדינת הממון, זה האלוהים שלהם. אז כל החוקים וכל החוקים הסוציולוגיים, האנושיים, זכויות האדם, רחבנות, כל זה טוב בספרים, עד שזה מגיע לנקודה של הכסף. כשזה מגיע לנקודה הזאת, שזה העניין, אז המלחמה הזאת יוצאת כבר, ולא משנה מה. הוא יוריד טילים, 100,000 איש, מלחמת המפרץ, נהרגו, עם סיפור שאנחנו רוצים להציל את העם מהחשכות שבה הם נמצאים. להביא אותם, לעשות אותם נאורים כמו המערביים. זה סרט. הם לא רוצים את זה. המנטליות שלהם זה לחיות ככה, טוב להם ככה. ולהפך, השיטה היא רעה להם. הם לא סובלים את הדבר הזה. טוב להם השיטה הזאת. הם אוהבים להריץ איזה דמות של גברתן. ומעריצים אותו ושרים לו ורוקדים לו. זה ככה העם הזה. אבל זה רק סיפור נאורות. זה מלחמה פרטית של אותו אדם במידות שלו הוא התמנה מנהיג, עכשיו גם הוא יש לו מלחמות פרטיות, אז הוא יכול לריב עם אשתו גם בבית. זה גם כן אחד התוצאות של מלחמה פרטית, שלא שתצא בבית. אבל היות שהוא מנהיג וזה העניין שלו, אז כל המלחמות הפרטיות שלו מתבטאות במלחמות בין אומות, והוא גורר אחריו למלחמה הפרטית שלו מיליונים אנשים ומתים אנשים. אין שכל. למה? הוא גם חכם והצוות שלו חכם, הם יודעים איך המנגנון של העם עובד, של האנשים הפשוטים עובד. הם יודעים אם תגיד הטובים לטייס, או תגיד שריונר הסתער, או מגבניק וכולי. המילים האלה הם עובדות על הנפש של האדם, שהמידה הזאת של הגאווה אצלו דומיננטית, והיא מפעילה אותו, והוא יהיה מוכן להיכנס ולהתאבד תמורת המילה הזאת שאמרת לו, או צבע הכובע המיוחד שעשית לו שונה מכל הצבעים של כל החיילים, או עם חתיכת ברזל ששמת לו על החזה עם ציור של עטלף מבהיל. שטויות והאבלים עובדים על הנפש של האדם ומפעילים אותו. זה נקרא רובוט, כמו שאמרנו בשיעור הקודם. זה לא נקרא בן חורין. בן חורין אף אחד לא יפעיל אותי. זה נקרא בן חורין. ככה בנוי כל העולם. אז רבנו אומר, עד שאדם לא תיקן את המידות האלה שבהם הוא נולד, שהם שייכים לכל חלקי הבריאה, שהוא כלול מכולם, אז יש לו את מידת, הוא הביא פה רק דוגמה, מידת הניצחון והמחלוקת. וכל שאר המידות שאתה מכיר בבני אדם, הכל תלוי בטבעים שבהם הוא נולד. ועלינו לנווט אותם, לתקן אותם, את המידות האלה, להביא אותם לקו האמצעי. זה עבודת האדם, עבודת השם. כל זה, אתה לא תצליח להתגבר על הטבע, אם לא תהיה מחובר למעל הטבע, כוח מעל הטבע, שזה האלקות. שום כוח אחר לא יתקן את האדם. לא סדנאות, כמה זה אומני, וכמה זה יפה, וכמה זה נימוסי, וכמה זה אנושי, ושיחות ודיבורים, הכל יפה סביב השולחן, על הלוח. כשזה מגיע למציאות, ובן אדם במצב, הוא עובר את הקווים האדומים, כל מה שלמדתי, אחר כך נשתמש בזה. עכשיו אני מפעיל כוחות, יוצא מהקווים האדומים, עובר מעניין, עכשיו המצב... זה רק בתוך הספרים מתאים, בימים הנוחים. בשביל להתגבר אתה צריך להיות מחובר לאלקות, שהוא מלווה אותך בכל מקום, ואתה יודע שהוא נמצא עליך ושומר עליך ומשגיח עליך ורואה את מעשיך, והוא אמר לך להיות בסדר, והוא אמר לך לא לגנוב, והוא אמר לך, זה הכוח שיכול לשמור אותך וליישר לך את המידות הטבעיות שאיתם נולדת, ואז אתה יוצא מטבע למעל הטבע ואתה הופך להיות בן חורין. אין כוח אחר. עכשיו, כדי להגיע להיות דבוק בכוח הזה, אנחנו מתאמנים על זה, אמונה. מה זה אמונה? להמשיך ולהאמין ולהאמין ולהאמין, והיא גודלת את הדל לימוד התורה על ידי המצוות, על ידי כל המערכת הזאת של התורה והמצוות. היא מגדלת לך את האמונה עד שהאמונה הופכת את צריכה להיות לא אמונה עיוורת, רבנו אומר ידיעה. האמונה, הכל מתחיל באמונה, וכשהאמונה גודלת 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 בסקאלה, יש מקום שנקראת ידיעה, שהמאמין רואה בעיניו את מה שהוא מאמין בו, אומר רבנו. ואז אצלך הקדוש ברוך הוא קיים לידך ומעליך, ואתה לא מסוגל לעשות רע. על ידי שמנצל האדם את כל הכוח של מידת הגבורה כדי לדבר בתורה ותפילה, מזדקחים דמיו ומתבטלות מידותיו הרעות. אז עכשיו אמרנו ככה, המידת הניצחון והמחלוקת והמלחמה היא השורש שלה מידה רוחנית שנקראת גבורה באדם. עכשיו המידה הזאת מעורבת טוב ורע. גבורה זה גם נותן לך להיות גיבור, זה נותן לך להיות אמיץ, זה נותן לך, יש עזות דקדושה, אתה אתה נכנס בדברים, לא מפחד. זה מידה טובה. אבל המידה הרעה שלה זה המלחמה, המחלוקת, הניצחון, על סתם. יש לה שני צדדים, כל מידה היא מעורבת טוב ורע. אז כשאדם מנצל עכשיו, אם אתה רוצה שאותה אנרגיה שנמצאת במידת הגבורה, תתמתק, תתעדן, לא תצא בצורה השלילית של ניצחון במלחמה, תשתמש עם הגבורה הזאת, תפרק אותה. הוא אומר, במה תפרק אותה? על ידי קריאה, וגבורותיך ידברו. הדיבור יוצא ממידת הגבורה. כשאתה מדבר בתורה ותפילה ודברים טובים וסיפורים יפים וקודש, דברים של טוב, אתה משחרר את האנרגיה הזאת, לאט לאט מתבטלת לך מידת הניצחון. אתה יושב עם בן אדם, אתה קשוב לו, אתה נהנה מהדיבור שלו, אתה לא מחפש לנצח אותו בדיבור, ללחם, להוכיח שלא נכון, כן נכון. אתה תראה, יושבים קבוצה בכל מקום שיושבים, ויכוחים. מה זה ויכוחים? ויכוחים זה מלחמה. זה אני לא מסכים איתך, והוא לא מסכים איתו, והוא לא מסכים. מה זה לא מסכים? יש פה מישהו שיודע משהו? שיקום אחד שיגיד שאני יודע משהו. הכל השערות. אז השערה שלו לא מוצאת חן בעיניך, אז השערה שלך יותר חשובה, והשערה שלו יותר, הכל השערות, נבואות של שוטים. על מה אתם מדברים? שאם יהיה ככה, יהיה ככה, מה אתם נביאים? הם מורידים את העתיד על פי השערות. זה לא הולך. אז הוא פוסל את השני. אבל כשאין לך מידת הניצחון במחלוקת, אתה קשוב לשני, אתה שומע את הרעיון, מתרשם ממנו, יפה, יכול להיות שהוא צודק, ויכול להיות שהשני צודק, שומע את הרעיון של השני, איזה יופי, ואז אתה מתעשר בחוכמה, בידע. זה שחזל אמרו, אף על פי שיש מחלוקת בין הפוסקים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז אתה מתעשר מהלימוד. אז הוא אומר ככה, כדי לפרק את המידה הזאת של הגבורה שיוצאת בצד השלילי, קח ספר תהילים ותקרא במרץ את התהילים, בשירה, בצעקות. אתה משחרר את המידה הזאת, או תלך לשדה להתבודדות, תצעק לקדוש ברוך הוא, תפרק את זה שם, תבוא הביתה רגוע. אם לא, המידה הזאת יושבת לו בפנים, והוא רוצה להתפרק ממנה, והוא לא מבין למה זה קורה. הוא לא מבין למה הוא במתח, למה הוא עצבני. כשאדם לא מבין משהו, זה מטריד אותו, למה זה קורה לי? אז הוא מתחיל לחפש סיבות. כמו, אדם ירה חץ על הקיר, ואחר כך לקח עיפרון, התחיל לעשות עיגולים, בול פגעתי במטרה. הנה, מצאתי את הפתרון. הוא עכשיו, קודם כל, יש לו את המרירות הזאת. עכשיו הוא מחפש סיבה. אז מה הוא עושה? מתחיל לעשות בדיקה. אמרתי לה, לא לשים שם את הזה, את הסכום. אני אמרתי ככה, אני אמרתי לילד ככה, הוא לא עושה ככה. עכשיו הוא מחפש סיבות לשחרר את המידה הזאת. אז הוא מחפש. זה לא בגלל שהסכום לא במקום, הוא במרירות. בגלל שהוא במרירות, אז הוא גילה שהסכום לא במקום. כשהוא לא במרירות, לא מעניין אותו איפה הסכום, ולא מעניין אותו. לא מעניין אותו. לא מעניין אותו שהילד עשה שיעורים, לא עשה שיעורים. אבל כשהוא במרירות, הוא מחפש סיבות, אבל סיבות עם כיסויים יפים. הוא דואג לבן. כמה פעמים אמרת לך, תעשה שיעורים, אתה לא עושה שיעורים, והוא עצבני עליו, וזה לא זאת הסיבה שהוא עצבני. זה רק הצורה שהוא רוצה לשחרר את הלחץ שלו. אז כל עוד שאדם לא תיקן את המידות שלו, אז הוא חי בגיהינום. זה עושה. והוא עובד על עצמו, מרמה את עצמו, מרמה את הסביבה. בעיה זה. חייבים לעבוד על תיקון המידות, שאמרנו כבר. תיקון המידות לא ייתכן אם אתה לא מתחבר לכוח, שהוא מעל הטבע הקדוש ברוך הוא. בשעת הבריאה נשברו העולמות הרוחניים, דהיינו המידות האלוקיות כביכול, והאותיות שהיוו את העולמות האלה נפלו למטה בהשתלשלות ונתפזרו לכמה ניצוצות שמחיים כל דבר במציאות. אז פה הוא מסביר איך נבראה המציאות. אז החוכמה האלוקית, אז כבר אמרנו בהתחלה, החוכמה האלוקית היא ניצוץ אחד רק, שכל אחד. השכל האחד הזה, תראה כמה שכלים יש בעולם, אבל השורש שלהם הוא שכל אחד. זאת אומרת, כפתור אחד, כאילו אתה לוחץ על כפתור אחד, כמו במחשב, אתה עושה קיצורי דרך לפעמים? אתה עושה קיצור דרך שהוא כולל כמה וכמה פעולות שהיית עושה אותן בהקלדות מסוימות. היית עושה הקלדה הזאת, עושה את הפעולה הזאת, הקלדה הזאת, פעולה הזאת. אתה לפעמים עושה קיצור דרך, אתה כולל את כל הפעולות בהקלדה אחת בכפתור אחד. זה השכל הראשון. השכל הראשון כולל את כל השכלים. אז זה נקרא שבירת העולמות. השכל הזה נקרא עולם, עולם חוכמה. זה יחסית אנחנו אומרים, כי עוד פעם זה עד אינסוף, אבל אנחנו בני אנוש מתחילים מאיזושהי נקודה שהיא יכולה להיות, להתאפס אצלנו בשכל. אז אנחנו נתחיל מהחוכמה. כן, יש עולמות מעל זה, מעל זה, מעל זה וכו' וכו'. אז אריזל אומר שהשבירה התחילה באצילות. יותר נמוך. אור אינסוף נכנס לתוך החוכמה להחיות אותה, זאת אומרת, השפיע עליה מהאור שלו, אנחנו קוראים לזה אור, כי אין לנו מושג אחר מה להגיד, לקחנו בהשאלה מילה שנקראת אור, אנרגיה, אור, כוח, שכת, משהו שכולל את כל האפשרויות. החוכמה לא יכלה לסבול את האנרגיה הזאת, ירדה ממדרגתה. ירדה ממדרגתה, היא כבר נהייתה יותר קרובה לאנושות, להשגה האנושית. וכולי וכולי וכולי, ואחרי זה ניתה שבירה בוו קצוות, זה נקרא מחסד עד מלכות. זה עולם שלם שנקרא תפארת, במילה אחת, תפארת. האור נכנס, פוצץ את השכל לניצוצות, הכל זה משלים אני מדבר, פוצץ את השכל הזה לניצוצות, והניצוצות האלה ירדו לבריאה, ומהבריאה זה כל העולם, העולם ירד והתגשם יותר ויותר. התגשם פירוש שהדבר הרוחני הזה התלבש בתוך כלים, כלים גשמיים. זאת אומרת, האור הזה, השכל האלוקי, נמצא ב... עצים, ונמצא בבעלי חיים, ונמצא בכל דבר ודבר. השכל האלוקי נמצא בכל דבר ודבר. אז בשעת הבריאה נשברו העולמות הרוחניים, זה נקרא העולמות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד. אז יש לנו בעולם חסד, יש לנו גבורה, יש כל המידות. הם השברים של השלמות. זה ניצוצות של אחד שלם, של חסד שלם. אין לנו פה חסד שלנו, יש לנו פה ניצוצות. אנחנו פועלים במידות האלה, בצד הטוב שלהם, כדי להשלים ולחבר בחזרה. בשעת הבריאה נשברו העולמות הרוחניים, דהיינו המידות האלוקיות, והאותיות שהיוו את העולמות, אז זה מתבטא באותיות, כל אות היא ניצוץ, חיבור של כמה אותיות מהווה איזה פרט, וכל אות היא מראה לך את השכל שנמצא באותו פרט. והאותיות שהיוו את העולמות האלה נפלו למטה בהשתלשלות ונתפזרו לכמה ניצוצות שמחיים כל דבר במציאות. זאת אומרת, השכל שנמצא, הניצוץ השכלי הזה שהתפזר בכל דבר במציאות, הוא הנשמה של אותו פרט. הוא מחיה את הדבר הזה, הוא נותן לו קיום, מציאות. שכל, מנגנון, הכל עובד על אותו ניצוץ שכלי. עכשיו, הניצוץ שכלי הזה הוא פרטי לאותו מוצר, לאותו פרט. אבל כשאנחנו הולכים אחורה ואחורה, אנחנו מגיעים לשכל אחד. את כל השכליים של כל הניצוצות. זאת אומרת, בקיצור דרך אחד, כפתור אחד, כל השכליים האלה מקבלים את החיות שלהם מהדבר הזה. עד כאן.